קרל מרקס תמך באמנסיפציה ליהודים. לתועלת המדינה, כמובן, כי הכל הוא תועלת המדינה, או תועלת הממסד, או תועלת האום, כן? המדינה הכלל עולמית, כן? הגלובלית. הוא תמך באמנסיפציה ליהודים בטענה שהמדיניות הכלכלית-פוליטית תצא נזכרת מקידומם. עם זאת, טען שהתערות היהודים בחברה הנוצרית הכללית מותנית בוויתור על התבדלותם הדתית ובהיעלמותם כישות נפרדת. אני חוזרת, מרקס תמך באמנסיפציה ליהודים, כלומר בהתערות היהודים בתוך החברה הנוצרית הכללית, וההתערות הזו מותנית בוויתור על התבדלותם של היהודים, על התבדלותם הדתית, מה שיוביל להיעלמותם של היהודים כישות נפרדת. במילים אחרות, פחות מקובסות, מחיקת היהדות והשארת ושינוי אופי היהדות משמירת מצוות כדת משה וישראל לאיזה משהו נוסטלגי ביולוגי בלבד. יהדות כתרבות, מה שהם קוראים. ברגע שהחברה תתחלן לחלוטין, תתבטל ציטוט, כן, של מרקס, תתבטל המהות האמפירית של היהדות. רוכלות, כן, מסחר, סוחרים. והתנאים המאפשרים אותה, והיהודי שהוא רוכל במהותו בעיני מרקס, יהפוך בלתי אפשרי, משום שתודעתו תהיה חסרת מטרה. בגלל שהבסיס הסובייקטיבי של היהדות, כלומר הצורך המעשי, עבר הומניזציה. וכך השחרור החברתי של היהודי יהפוך לשחרור החברה מן היהודי. אני אכתוב את זה פה כדי שאתם תקראו את הפסקה של קרל מרקס ואתם תראו מול העיניים. נכון, זה נכון שהיטלר שנא את מרקס, זה נכון. זה נכון שהיטלר וסטלין היו אויבים, שונאים, יריבים, יותר נכון, יריבים, אבל שלושתם עשו, חשבו והאמינו בדיוק באותה אמונה. אנטישמית, פשוט אנטישמית, שמעוניינת באופן מוצהר לחסל את היהודים, את היהדות, את התורה, את התורה, ולהשאיר את היהודי תלוש מתורה כמין איזה יהדות כפולקלור, פולקלור, זה הכל, לא משהו עם בשר, לא משהו אמפירי, הוא קורא לזה מרקס. נכון, השנאה ביניהם, השנאה של היטלר למרקס, או השנאה של היריבות בין היטלר לבין סטלין, זה מצג שווא. המלחמה היחידה ביניהם הייתה פשוט על שליטה. זה לא שהם באמת חשבו אחרת, הם האמינו בדיוק באותו דבר. נציונל סוציאליזם זה בדיוק כמו קומוניזם, זה אותו זבל, זה אותה אובססיית שליטה על כל העולם, תוך ביטול היהדות, התורה, כי זו אותה מלחמה, זו הכנסייה הסוציאליסטית, הכנסייה הנציונל סוציאליסטית והכנסייה הקומוניסטית, זו כנסייה, היא רק מחופשת לזה שאין לה אלוהים, יש לה אלוהים, האלוהים שלה זה השטן. אני חוזרת. המהות האמפירית של היהדות, שזו רוכלות, כן? לפי האמונתו של האומללה של מרקס, והתנאים המאפשרים את הרוכלות, והיהודי יהפוך בלתי אפשרי. משום שתודעתו תהיה חסרת מטרה. מטרה, בואו נעצור רגע על המילה מטרה. מטרה זה, יש מילה יותר עתיקה, יותר מקורית למילה מטרה. מטרה זאת תכלית. וכשאתה שואל מישהו, לאיזו מטרה אתה צריך את זה? אז אתה בעצם יכול לשאול אותו, לשם מה אתה צריך את זה? מטרה בעברית, בלשון הקודש, זה שם. לשם מה? זה לאיזו תכלית, לאיזו מטרה. שם כולל בתוכו את המילה משמעות. יש משמעות, יש תכלית לכל. המלחמה בשמים היא, האנטישמיות היא המלחמה בתכלית, או המלחמה בעצם זה שיש תכלית. המלחמה בזה שיש משמעות. המלחמה בזה שיש תכלית ושיש משמעות היא אנטי תכלית, אנטי משמעות. בלשון הקודש זה נקרא אנטי שמיות. אנטי זה לא בלשון הקודש, זה לא קיים בלשון הקודש, זה כמובן בלטינית, בעשבית, באדומית, רק שם יש אנטי. רק הם התשליל של כל מה שיהודי. צריך להבין את המהות העמוקה שבזה. הוא אומר פה, משום שתודעתו של היהודי תהיה חסרת מטרה. תודעתו, הוא מתכוון נשמתו, תהיה חסרת מטרה, תהיה חסרת שם, חסרת משמעות, חסרת תכלית. חוסר תכלית זו אנטישמיות. חוסר תכלית זו אמונתו של, זו דרכו של הסיטרא אחרא, הסמך מם, השטן, לוסיפר. הוא זה שנלחם בתכלית. כי תכלית כוללת בתוכה מוסר אלוהי. והוא המתנגד, האנטיתזה של המוסר האלוהי. הוא האנטיתזה של תכלית. תחיו בעולם הזה, אכול ושתו, כי מחר נמות. תחיו חיי הוללות, תהנו מהרגע בלבד. אל תחשבו על עתיד, אל תחשבו על מטרה, כי מטרה זה עתיד. אל תחשבו שיש תכלית, תחיו עכשיו כמו גוש בשר נהנתני ותו לא. את זה הוא מקדש, לוסיפר. זה מה שקדוש אצלם. זו המלחמה בדיוק. זה מה שמנסה להשיג נחש הקדמוני. במלחמה שלו, בהסתה וההדחה שלו, את אדם וחווה נגד השם יתברך. ביטול המטרה, ביטול התכלית. אז גם קארל מרקס. גם קארל מרקס וגם היטלר כתבו בדיוק את אותם דברים, את אותם רעיונות, את אותן המילים. המלחמה בין האנשים האלה היא מצג שווא שבא להסוות את אמונתם האנטישמית, את מלחמתם המוצהרת במי שברא את העולם למען חיזוקו של השטן. הם היו לוסיפריאנים. הם האמינו בשטן. מי שכותב שהמהות האמפירית של היהדות, רוכלות והתנאים המאפשרים אותה ותתבטל, והיהודי יהפוך בלתי אפשרי משום שתודעתו תהיה חסרת תכלית, בגלל שהבסיס הסובייקטיבי, הסובייקטיבי של היהדות, הצורך המעשי, עבר הומניזציה. מי שכותב כך הוא עובד השטן. זה מה שזה אומר. בשביל לעבוד את השטן לא צריך לעשות משולשים עם הידיים וכל מיני סימנים. זה נקרא לעבוד את השטן, לכתוב כזה דבר, להאמין בכזה דבר. וכך השחרור החברתי החברתי, הציבורי, העממי. חברתי, כל פעם כשהסתרה אחרה, כל פעם כשאומרים לכם חברתי, או אומרים לכם ציבורי, או אומרים לכם עממי, אומרים לכם העם דורש, אומרים לכם טובת העם, אומרים לכם ריחוק חברתי, אומרים לכם רפואה ציבורית. אין חיה כזאת. אלה מילים מקובסות להגיד ג'נוסייט, חיסול האנשים, חיסול בני האדם לטובת יצירת מוטציה שהיא חברה. אין חברה, יש בני אדם ייחודיים. אין חברה, אין ישות שנקראת חברה. אין חברה ישראלית, אין העם דורש. בכל פעם שאומרים לכם רפואה ציבורית, אינטרס ציבורי, תדעו שכמעט תמיד מדברים איתכם אנשים שתפיסת עולמם משובשת עד כדי לתמוך בלי להבין במה שהסטניזם אומר. עוד דבר, בגלל שהבסיס הסובייקטיבי של היהדות, הוא כותב, סובייקטיבי זה הנחש, זה לוסיפר, זה השטן. הוא אומר שהכל סובייקטיבי, הכל יחסי, הכל בעיני המתבונן, הכל קביל, הכל לגיטימי, כל עוד אתה לא פוגע באמת באחר. אז אין חיה כזו, הכל סובייקטיבי זה אומר אין אלוהים במילים אחרות. אין אובייקטיבי, אין מוחלט, אין מוסר. כל מטרתם להילחם במוסר, כי כך נלחמים, כך הם חושבים שהם יכולים לנצח את אלוהים. כי אלוהים הביא את הוראות הפעלה, את הוראות ההפעלה של המוסר בעולם. במקום אחר, קארל מרקס, יימח שמו וזכרו, כותב שהאלוהים, בספר אחר שלו הוא כותב, שהאלוהים של היהודים זה הכסף. אין הבדל בינו לבין תפיסת עולמו של היטלר. היטלר חונך על תפיסת עולמו של קארל מרקס. מי שחינך את היטלר היה הנרי פורד. אין הבדל בין קפיטליזם ליברלי, מה שנקרא במרכאות כפולות ומכופלות, לבין מרקסיזם או סוציאליזם או בולשביזם או קומוניזם. אלה מצגי שווא, המלחמות ביניהם, בין האישים הבולטים שמייצגים את השיטות, האידיאולוגיות המעוותות השונות הללו. הם ריבים אך ורק על שיגעון גדלות, מי ייקח, מי ישלוט, מי יוביל את זה. צריך להבין את זה. הגיע הזמן שנבין את זה. לא הבנו את זה. לפני מאות שנים, לאורך כל הדרך, המשכנו לא להבין את זה. אנחנו עדיין טוענים, דבקים בשקר של ספרי ההיסטוריה וחושבים שהיטלר היה ימני, או נאציזם זו מפלגה ימנית. אז זה לא נכון. סוציאליזם זה לא ימנות, זה שמאלנות. היטלר היה שמאלני. סמאל הוא שמאל. שמאל, ימין פוליטי זה גם שמאל. זה סתם מצג שווא להגיד לכם שיש משהו אחר חוץ משמאל. ימין פוליטי בכל העולם הוא רק מצג שווא לגרום לנו להאמין שיש אלטרנטיבה לשמאל. כאז כן היום, המזימות אותן מזימות, ואת המזימות הם משיגים באמצעים צבאיים.
לנו סכנה של היווצרות שני עמים בארץ, של רמות חיים שניגודן משווע, של גלות מחודשת המתרפקת על עולמה החרב. ואילו אנו מצווים על התבוללות מהירה, עלינו להראות בארץ את החדשים מקרוב באו במשך זמן קצר ביותר, למה נוכל לעמוד בסכנות הקרובות כאומה ולא כצירוף של עדות או שבטים. הגיעה השעה להבין כי האלפים הרבים המצטופפים בפרברים החרבים ובחושות הנטושות, באוהלי הצערה בחבל שמשון או חבל נפתלי או כל חבל אחר בארץ זו, הם הם החומר הגולמי שממנו קמה ומתחדשת האומה העברית, שבתוכה נולדים וגדלים המוזיקאים, אנשי המדע, המשוררים, חרשי הברזל, היוגבים והקורמים של השנים הקרובות. זהו עם מדינת ישראל, ואנו עלולים להתבולל בתוכו אם לא נבוללו בתוכנו. לשם כך יושבים חיילי הגדנה על התורה ועל העבודה ומתכוננים למעשה הרב, למבצע ההתערות לנוער במעברות. מטרתה החינוכית של ההתערות היא להקנות לנוער המעברות המתרכז בבסיסי הגדנה במחזורים חודשיים מושגים וערכים יסודיים של ההווה הישראלי. כאן יתואר רק קטע ממבצע זה בסיפור קצר על המפקדת הצעירה רותי ועל החניך סעדיה. רותי סיימה את לימודיה בבית הספר התיכוני באחת מערי הארץ.
סעדיה הובא לכאן על כנפי נשרים.
רותי התגייסה לצהל והתחילה את שירותה בתפקיד ההדרכה בגדנה.
סעדיה חי במעברה.
לא יחידה היא רותי, יש רבות ורבים כמוה.
אף סעדיה הקטן לא יחיד הוא, יש אלפים כמוהו.
ולמען האלפים האלה לומדת רותי וחבריה את הלכות ההדרכה והחינוך בקורס מפקדים בו שורר סדר, ניקיון, משמעת והעיקר אור ושמחה.
וסעדיה שרוי בבערות, לכלוך, בצפיפות, סעדיה רחוק מן האור.
שני עולמות מנוגדים, שתי רמות חיים ותרבות שונות. עולמה של רותי מזה
ועולמו של סעדיה מזה.
בשם עולם האור יורדת רותי אל סעדיה לעולם החשוך של המעברה. רותי תעניק מאורה לסעדיה, היא תרימו לדרגתה, היא תכניסו לעולמה. ויהיה אור גם לסעדיה, זוהי ההתארות. כך נפגשו לראשונה רותי וסעדיה. עשרות נערים ונערות בלבוש של פורים, נפחדים, נרעשים, מבולבלים, יורדים מהמכוניות. בהמון רב באו. וכאן מתחילה הפרשה. כל לשונות פזורי ישראל, כל הניבים, עיניים שחורות, עיניים כחולות, עיניים חומות. ותיאבון. התיאבון כפי הנראה אחד.
אם תלבש אצטלת שוטר, יהיו הם הליסטים. אם תהיה להם לאלוהים, ילכו הם בדרך השטן. אם תתחפש לשומר בית כלא, כאסירים יופיעו הם. אם תראה לפניהם כדמותך וכצלמך, יובדו אשתונותיהם. למה תעשו מעשים בסתר? הרי פחדנות היא. אם סבורים אתם שהמעשה מגונהו, הרי מוטב שלא לעשותו. בפעם הראשונה בחייהם שמעו אגדה במקום לספוג מכות. והאגדה יפה הייתה, על אנשים זקופי קומה ועל שמחה, על כוח ועל הססון בשל הכוח. על נאורים ועל מבצעי נאורים. וכך עבדו אשתונותיהם. והסיפור נמשך. הביטו וראו, מה נפלא הוא העולם הגלוי, עולם המעשה שלאור השמש. תפרח, במו ידינו נדשי שממות. ובוטחים. מהעיניים נעלם הפחד.
כי העולם של רותי אינו מפחיד. הוא ידידותי, הוא שלנו.
הריסוס הזה. שוב פחד. והמפלצות האלה.
כן, זוועה, אחרות היא משכנעת.
הביטו וראו, גם אני.
והפחד הלך לו ואיננו.
מים, אש, אוויר ואור, בהם יתחוללו פלאים. אחד במקומו, כל אחד ליחידתו בשקט ובשמחה.
לאט מסתמנת השיטה, המסגרת, התעסוקה המסודרת. הכיתה יחידה חברתית יסודית. היא לומדת, מתאמנת, משחקת. היחידה מלוכדת בעיסוק בלתי פוסק, לפילוח זמנים בסדר קבוע. לומדים ברצון ובשמחה. מצרפים טיול ללימוד. הנאה לתועלת. זה חזרה לכיתה. שם נראים הניצנים הראשונים. סעדיה.
מארצות החושך באו, עדיין שרירים וקיימים מנהגי החושך. הבן לא ישב עם הבת יחד. הכיצד? הרי היא נחותת דרגה. לכן שרים הנערים והנערות, וביניהם המסך המבדיל. ביום מן הימים הוזז המסך והתלכדה החבורה לגוף אחד. סעדיה נעלב, עם הבנות יחד. סעדיה בורח, סעדיה לא יסבול זאת. חזר סעדיה הנעלב.
הגשם חלף, הלכנו בבוקר זיו. העדר הפרוע לבש אור וגידים של חברת נוער ממושמעת, נאמנה, זהה עם עצמה. בלי עונשים, בלי משפטים, בלי גערות, נוצר הרצון המשותף על ידי קצב יומיומי אחיד, על ידי חן וחסד שבידידות. לומדים, מתאמנים, משחקים.
ועם שקיעת השמש ליד המדורה. סעדיה לא בורח.
דרוכים וקשובים, קצב אחיד. אנו נהנים ומשתממים. הכיצד? בזמן כה קצר.
כך הגענו עד הסוף. עלינו להיפרד.
לא רוצים הביתה.
נצמדו שפתיים לידיים, בדה נלהבת, נרגשת.
והיה לא נעים.
הרי אין אנו נפרדים. רק כעת נפגשנו בכדי להמשיך ביחד.
ובשובו הביתה, דווקא סעדיה, שונא הנשים, מגן על הנערות בפני בעל האגרוף החזק. זהו סעדיה שקונה אליו אז, כשהוצת המסך המבדיל בין הנערים והנערות. היי חזק סעדיה, עלי והצלח!
עלי והצלח!